התחלנו את הקטע הכנעה, הבדלה והמתקה, ונתמקד היום קצת בשלב של ההמתקה סביב מושג חדש שנטבע בחסידות, ומאז אפשר לומר שהוא אולי הדרך המרכזית לעבוד איתו בתיקון המידות. זה נקרא העלאת המידות. קצת דיברנו על המושג הזה שנקרא העלאת המידות? לא. אז בואו, היום קצת נדבר על זה. תפתחו בעמוד שנקרא העלאת המידות. אנחנו נלמד בדילוגים, לא נלמד כל פסקה, כדי לא שנוכל להתקדם. נתחיל את הפסקה הראשונה ואחרי זה קצת נגלה. העלאת המידות זה תורות שהמגיד ממזריץ' יש לנו ממנו. כמו שאמרנו, המגיד היה תלמיד של הבעל שם טוב, ואנחנו לא תמיד יודעים להבחין מה התורות של המגיד, מה התורות של הבעל שם טוב, אז הבאתי את זה פה בשם המגיד, למרות שאולי זה דברים שהוא קיבל מהבעל שם טוב. אורך לחיים זה ספר של תלמיד המגיד ממזריץ' שכתב שם תורות בשמו. יש לכם אור לחיים? פרשת בראשית? הרב בוצינה קדישה, מורנו דוב בר, זכרו לברכה לחיי העולם הבא, אמר, בוצינה קדישה זה תרגום של נר קדוש. זה כינוי בספר הזוהר הרבה פעמים, שרוצים לכנות את רשב"י. תלמידים של רשב"י אומרים, בוצינה קדישה תאמר לנו משהו. בוצינה קדישה זה הנר הקדוש. מי שמאיר לנו את העיניים, מאיר לנו את החיים בקדושה. אז הוא מביא פה עכשיו דרשה או הסבר בשם המגיד ממזריץ', רבי דובר. הרב בוצינה קדישה, מורנו דובר, לברכה לחיי העולם הבא, אמר פירוש הגמרא בקידוש עם דף למד: בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. זו גמרא מוכרת, שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר: בראתי יצר הרע, בראתי איזה מציאות כזאת שיש לאדם יצר הרע, ואל תדאגו, בראתי לו גם תבלין, בראתי לו את התורה שהיא תבלין. עכשיו המשל פה הוא בעייתי, כן, המשל שהתורה היא תבלין ליצר הרע הוא משל שיש בו קושייה גדולה. אומר המגיד ממזריץ', והלא אין המשל דומה לנמשל, כי בבשר מסוימים תבלין והעיקר הוא הבשר ולא התבלין, וכאן אמר שהתורה הוא התבלין. והמשל הזה של חבל שבראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, כלומר התורה היא תבלין ליצר הרע. מה משמע? שיצר הרע זה העיקר, אתה לא אוכל את התבלינים, אתה אוכל את הבשר. כמובן שמי שתבלינים הוא יותר טעים. וכשהגמרא אומרת בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, עולה מזה שהיצר הרע הוא העיקר, וזה קשה. בסדר, נתקלתם פעם בקושייה הזאת? זה קושייה פשוטה, זה שאלה פשוטה על חז"ל. הדימוי הזה של בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין הוא דימוי קשה. ואמר שהאמת הוא כן. חז"ל התכוונו ברצינות מאוד למה שהם אמרו, ויש בזה עניין עמוק. ואמר שהאמת הוא כן, שהיצר הרע הוא העיקר, וצריך האדם לעבוד השם יתברך בהתלהבות הנמשך מיצר הרע. ואומר המגיד, כן, מה שאמרו חז"ל שתורה היא רק תבלין ליצר הרע, אז הם התכוונו לזה שהיצר הרע הוא העיקר והתורה היא באה להיות תבלין בשבילו, אבל אתה צריך לעבוד את השם עם היצר הרע. מה זה אומר לעבוד את השם עם היצר הרע? מה זה בכלל הדימוי הזה שגם כשהוא מקבל אותו וצריך להבין אותו, את זה, זה דימוי ממש מפתיע שהתורה היא הופכת להיות האמצעי ליצר הרע. היצר הרע הוא בדרך כלל דבר שאנחנו רוצים להתמודד איתו, לגרש אותו, אולי לעדן אותו, אבל להפוך אותו לעיקר החיים כמו בשר, והתורה היא איזה תבלין בשבילה, זה קשה. אבל הוא אומר, כן, כן, היצר הרע, איתו אתה עובד את השם. בהתלהבות הנמשך מיצר הרע. עכשיו הוא מסביר את זה, הוא נותן פה דרשה שהיא לא פשט הגמרא שהוא עכשיו הולך לדרוש, אבל אנחנו גם נתמקד גם בשלב ראשון, הגמרא עצמה שהוא מצטט, למרות שהוא יסביר אותה בצורה אחרת, הגמרא בעצמה היא מאוד משמעותית לאמירה. ואמר שזהו פירוש השמור רז"ל במסכת יומא, בדף סמכתת, כשמסרו בידה מצרה דעברה, אפילו ביאטה בת יומה לא השתכח. מכירות את הגמרה הזאת? כן, זה הגמרה הזאת, אתם בטוח מכירות? אני אספר את הסיפור. הגמרה ביום הדף סמכתת אומרת ש אנשי הכנסת הגדולה עשו תקנה גדולה כשהם מסדו את המוסד הזה שנקרא הכנסת הגדולה, כשהם חזרו בשיבת ציון הראשונה, חזרו לארץ בימי עזרה, הם עשו תיקון גדול. שואלת הגמרא, מה זה התיקון הגדול שהם עשו? אז הגמרא אומרת שהם התפללו להשם שהתבטל יצר עבודה זרה. הם אמרו, הלשון של הגמרא שם מיוחדת, הם אמרו ביה ביה, אמר השם, אנחנו צועקים אליך, זה היצר הרע הזה, יצר עבודה זרה, הוא זה שהרס את ביתנו, שהכתיע אותנו, בגללו נהרס ביתנו ונחרב את המקדש. תעשה טובה, תבטל אותו. התפללו להשם, יש שם לשון באמת מיוחד בגמרא שצריך להתבונן בה, אבל הם התפללו להשם שיבטל את היצר הרע הזה של עבודה זרה. והשם שמע לתפילתם, וביטל את יצר עבודה זרה. יצא גור אריה של אש, אומרת הגמרא, מבית קודש הקודשים, יצא גור, כדמות גור אריה של אש, והם תפסו אותו בתוך איזה דוד ושבו אותו, וככה ביטלו את יצר עבודה זרה. ראו שהלך להם קלף, הצליח להם יצר עבודה זרה. יש עוד יצרים שגורמים לנו תקלות בחיים ובעיות, אז הם אמרו, מה היצר הרע הבא שמזיק לנו מאוד? יצר המין, יצר הריות. טוב, אז בואו נתפס אותו גם כן, נתפלל שגם הוא יתבטל. התפללו שיתבטל יצר הריות, ובאמת בלילה, ביום למחרת בבוקר, לא מצאו אפילו ביצה אחת בכל ארץ ישראל. אפילו תרנגולות לא הטילו ביצים. אז הם הבינו שזה די מסוכן לבטל את יצר המין, כי אם אין ביצים לתרנגולות, אז גם לא יהיה ילדים לבני אדם. והם הבינו שיצר הריות זה יצר שהוא אולי חשוב לקיום העולם, אז הם חידשו את יצר הריות, אז הם שחררו אותו, שחררו את יצר הריות. והגמרא אומרת שהועיל להם שלפחות בזמן הזה שהוא היה תפוס אצלם, אז העיניים שלו קצת נחלשו, בלשון של הגמרא כחלינו לעיני, קצת נחלשו לו העיניים, ולפחות מאז אז אין אדם מתאווה לקרובותיו, לפחות בתוך המשפחה אין תאווה. עד כאן הגמרא. אבל גם השלב הראשון של הגמרא וגם השלב השני הם מרתקים מאוד, יש בהם הרבה מאוד משמעות. מה זה אומר שביטלו את יצר עבודה זרה? ויוצא גור אריה של אש מקודש הקודשים. היינו אומרים שמתבטל יצר עבודה זרה, אז צריך לצאת גור אריה אולי של, לא יודע, כלב מהשוק ברומא. למה יוצא גור אריה של אש מבית קודש הקודשים כשמתבטל יצר עבודה זרה? זה ציור מדהים של חז"ל, שמציירים את יצר עבודה זרה כקשור מאוד מאוד עמוק לקודש הקודשים של עם ישראל. כי כשהתבטל יצר עבודה זרה, קרה עוד דבר ביחד עם זה. איך? הנבואה התבטלה. שכחתי לומר שכשהם באמת ביטלו את יצר הריות, והם ראו שאין ביצים, אז הם אמרו, פלגה משמיה לא יהבה. לא נותנים מהשמיים רק חצי. אם אתה מבטל איזה יצר, מתבטל כל היצר. אתה לא יכול לבקש שיתבטל יצר הריות בצד השלילי שלו, בצד החיובי הוא יישאר. פלגה משמיה לא יהבה. אתה רוצה? קח את הכל. אתה לא רוצה? תביא את הכל. ואנחנו רואים באמת שיש קשר עמוק בין יצר הריות לבניין העולם, ובין יצר עבודה זרה לכוח הנבואה. תשוב, קשה לנו לדמיין מה היה פה בימי בית ראשון, אבל בימי בית ראשון, כמו שיש לבן אדם היום יצר הריות, היה לבן אדם יצר עבודת האל. היה לו יצר לעבוד את אלוקים. זה התבטא באיזו מתפשוקה מאוד מאוד חזקה לעבודה זרה. בתקופות של שעבודה זרה שלטה בתרבות. אבל היה לאדם תשוקה, זה כמו תחשבו שהייתי בא לשיעור מול חבורת בחורים במכינה או בישיבה, זה לא משנה. אומר להם, תשמעו, אני רוצה להתחזק איתכם ביחד שיש מצווה גדולה, חשובה מאוד בתורה, מצווה הראשונה, נקראת מצוות פור ורבו, ואני יודע שלא תמיד אתם מתחברים לתורה ולמצוות, אבל זו מצווה שתיקון העולם תלוי בה, וכל אדם צריך להתחתן, וגם אם הוא לא מרגיש רגשות, אז הוא צריך להתאמץ, ואתה צריך להתרכז כדי שבאמת תכוון את עצמך לזה. זה לא שייך, כל אחד מרגיש בתוכו את הרצון להתחתן. אף אחד לא צריך לעשות על זה לא שיעור ולא דרשות ולא שום דבר. אבל היום צריך לעשות הרבה מאוד שיעורים על תפילה נגיד. ועל על בכלל לאמונה, שיעורי אמונה. כמה שיעורים על גבי שיעורים, דיבורים על גבי דיבורים, מחשבות על גבי מחשבות יש לאדם בתחום האמוני, בתחום התפילה, בתחום עבודת השם. ומצוות פרו ורבו אין לו בכלל התלבטות אם לקיים אותה או לא לקיים אותה, זה פשוט לא שהוא רוצה. ככה היה המצב, כמו מצוות פרו ורבו היום, ככה היה המצב בענייני עבודת השם בימי בית ראשון. לכן אין לנו בנביאים יותר מדי ספרי אמונה וכל מיני חקירות ושאלות, זה לא העסיק אותם, זה היה להם פשוט, זה היה משיכת לב. אלא מה? זה הייתה משיכה טבעית כמו שיש לנו היום בתחום של קיום העולם ביצר הרעיות. אבל כמו שבתחום יצר הרעיות היצר הזה מגיע לא מבורר, אדם צריך לכוון את הכוח הזה. כן יהיה הרבה לימוד תורה היום, אולי לא על מצוות חתונה, כי אדם באופן טבעי ירצה להתחתן, אבל איך לשמור את הכוחות האלה בצורה מתוקנת, איך לכוון אותם בשמירת נגיעה, בשמירת המחשבה, בשמירת הברית, לשמור את הברית, את הכוח הזה שיהיה מכוון למקומו הנכון, בזמן הנכון. אותו דבר גם ככה היה צריך בימי בית ראשון. לכוון את הכוח הזה שיהיה לברית עם השם. וכל הנביאים מדברים כל הזמן בשפה של זוגיות ושל ברית, על נאמנות בעבודת השם ולא עבודת, לא עבודה זרה. כשיוצא גור אריה של אש מבית קודשי הקודשים, מתבטא יצר עבודה זרה. מאותו רגע אין לבני האדם משיכה כל כך לעבודת אלילים, אבל מאותו רגע אנחנו מאבדים משהו מהתשוקה שלנו לעבודת השם. והיום אנחנו איפשהו קצת, לא היום, כבר כמה מאות אלפי שנים, בני האדם לא מרגישים את התשוקה האדירה הזאת לאלוקים. היא קיימת, היא קיימת באופן נסתר בעולם, אבל היא לא מניעה את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו באופן גלוי. ומשהו בתשוקה הזאת נחלש, וזה מתבטא בחוסר הנבואה, בהיעדר הנבואה. כבר מפשט הגמרא הזאת אנחנו לומדים שכשיורד כוח מהשמיים הוא יורד כמו אור וצל. יש לו אור גדול, וכגודל האור גודל הצל, ואין דבר כזה לקבל אור בלי צל, וגם אין דבר כזה שיש צל ואין לו אור. תמיד זה יבוא ביחד. ואם יש לך כוח שהוא כוח גדול מאוד, גם יבוא עם זה ניסיון גדול מאוד. אם אתה מרגיש בכם שיש לך ניסיון גדול מאוד, משמע שיש לך גם כוח גדול מאוד. כבר מהגמרא הזאת כפשוטה אפשר ללמוד שאם יש יצר הרע לבן אדם, מסתתר מאחורי זה כוח חיים גדול. כמו שהגמרא שאומרת על יצר עבודת אלילים ויצר הריות, שהם בעצם כוחות גדולים, שיש להם צל, יש להם ניסיון גדול. איך אתה שומר את הכוח הזה, מביא אותו לידי ביטוי בעולם בצורה מתוקנת. כבר פשטו של אותו מאמר נותן לנו הבנה לאמירה הראשונית פה של המגיד ממזריץ', שכשהוא אומר שכן, היצר הרע הוא העיקר והתורה היא תבלין בשבילו, הוא מביא דוגמה לזה מעצם הגמרא שאומרת שהיצר הרע הוא העיקר. אתה עובד את השם עם יצר עבודה זרה, אתה עובד את השם עם יצר עמים, אתה עובד אותו עם זה, עם הכוחות האלה, אם תדע לכוון אותם בצורה נכונה. כמו שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, שעבודת השם היא כמו יצר הרע, הוא כמו מסוק, כמו הליקופטר, שיש לו מוטות כנפיים ענקיים והוא מלא עוצמה, ואם אתה תיתן לו להשתולל כמו שהוא, רק לעוף ככה, הוא יתרסק על איזה הר, הוא יהרוג את מי שמתוכו, יפגע גם מהאנשים מסביב. זה יצר הרע במובן הטבעי שלו. אבל אם מישהו יישב שם בלוח הבקרה ויכוון אותו, זה יביא המון המון ברכה לעולם. הוא יוכל להתרומם למקומות גבוהים, הוא יוכל לעשות דברים טובים. הכוחות העוצמתיים שיש בתוכנו, המוטות כנפיים האדירות האלה שיכולות להזיק מאוד, אבל הן יכולות לרומם מאוד, זה היצר הרע. לוח הבקרה זה התורה. אז תורה היא סוג של תבלין, באמת לוקחת את הבשר הזה, את העוצמה האדירה הזאת, ומכוונת את זה. כשזה היחס בין התורה ליצר הרע, זה נותן לנו איזה דרך עבודה, איך עובדים עם היצר הרע הזה. אם היינו חושבים שזה כוח שהיה צריך להתפטר ממנו, כי הוא מזיק לנו לחיים, כמו שאולי סברו אנשי כנסת הגדולה בהתחלה, תראה כמה נזקים הכוח הזה מביא, בוא נשתחרר ממנו. אבל איך שאתה משתחרר ממנו, אתה גם משתחרר מכוח חיים, שיכול להביא הרבה ברכה לעולם. אנחנו צריכים ללמוד לאט לאט איך, אם בכוחנו לעשות את זה, בשלבים ראשונים אמרנו לפעמים צריך הכנעה, אבל איך אתה לוקח את אנרגיות החיים שלך ומרומם אותם, איך אתה מכוון אותם, כמו שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, שיצר הרע זה אנרגיה טוב, לא מסודרת ולא מאורגנת, אנרגיית חיים, כוח חיים גדול שהוא לא מסודר, צריך לסדר אותו מחדש. המערב בתחילת נתיבות עולם, נתיב התורה, אומר שהתורה היא סדר העולם. שמעתם פעם את הביטוי הזה, סדר העולם?
לא.
כנראה שלא. סדר העולם. למה התורה אומר סדר העולם? כי התורה היא מסדרת את החיים. יש לנו כל כך הרבה כוחות בחיים, כל כך הרבה יצרים, רצונות, שאיפות, דחפים, כל מיני, האדם חי כמו יצורים חזקים מאוד בתוכו, מבקשים כל מיני רצונות, כל מיני דחיפות לכל מיני כיוונים. התורה מסדרת את החיים, התורה היא סדר העולם. בסוף העולם עצמו הוא מה שהוא, הסדר שבו זה התורה. בהקשר הזה, אז באמת התורה, כמו שאומר פה המגיד ממזריץ', היא תבין ליצר הרע. וזה אומר שאתה לא רוצה לדחות את הכוחות האלה של היצר הרע, אלא אתה רוצה לארגן אותם בצורה נכונה בתוכך. כי זה כמו ש... אין פה לוח חשמל בפני, אבל כמו שאם יש חשמל בבית, אבל יש ילדים שכל הזמן מתחשמלים ממנו ולא מצליחים למנוע את התופעה הזאת, ועוד ילד אחד מתחשמל ועוד אחד מתחשמל, אז בשם מסוים ההורים מתיקחים, אומרים אנחנו מורידים את השלטר, לא יהיה לא חשמל ולא התחשמליות, כי הנזק גדול מהתועלת. וברור שזה לא שלמות, זה נקרא גלות. זה מה שקרה בבית שני, הורידו את השלטר, מעכשיו אין חשמל, אין אור, אין חימום, אין עבודת השם, אין את כל החיות שהייתה בתקופת הנביאים. אתה רואה, קוראת ספרי הנביאים, זה מדהים לראות איך הלכו פה נביאים. אתה הולך ברחוב, אתה רואה להקת נביאים, אתה פוגש את אלישה, את אליהו, יש להם תלמידים נביאים, וכל אחד מהם מרגיש, עולה בשערה השמיימה ומרגיש שהשם יתגלה אליו, ככה אנשים פשוטים היו יכולים להתנבא. אין לנו את זה היום. אבל כשכל כך הרבה אנשים התחשמלו ביצר הזה, ועוד עבדו עבדה זרה, עד שעם ישראל הגיע לבגידה בהשם, ברמה חמורה, ונחב עם יהודת מידה, שאמרו רמשי כנסת הגדולה, אנחנו צריכים עכשיו להוריד את השלטר, עם ישראל יעשה איזו עבודה פנימית, נהיה 2,000 שנה בגלות, משהו בתוכנו ייבנה בצורה יציבה, בעזרת השם לאט לאט הכוח הזה יחזור לעולם, ונדע איך להשתמש בו. בסדר? זה גמילה כזאת כדי להגיע לתיקון. כן.
אמרה קודם שאי אפשר לבטל את הכוח רק לצד הרע שלו. אתה חייב לבוא גם עם ביטול לצד החיובי שלו. איך הכוח הזה יתחדש בפועל שוב? זה שוב יגיע גם לצד הרע שלו?
זה כבר קורה.
אם אין אותו בפועל, אז...
זה קורה. תסתכלי בעולם מסביב, כוח יצא עבודה ורע. כן, אני מקווה שהיום אנחנו נדע יותר לארגן אותו. זה לא יהיה לדחות אותו. לסדר אותו בצורה כזאת שאנחנו כבר אחרי כל כך הרבה שנות גלות, ובעיקר אחרי כל כך הרבה שנות תורה שבעל פה, שאנחנו כל כך הרבה עמלנו על פרטי הלכה ופרטי התנהגות, ועולם האמונה של עם ישראל התפתח מאוד בשלילה כל הגשמה ביחס לאלוקים, והרמב"ם עשה עבודה חשובה מאוד, והרבה מחכמי ישראל עשו עבודה של להסיר כל הגשמה. אז היום שכוח עבודה זרה חוזר לעולם, והוא חוזר במזרח, כוח עבודה זרה חוזר מאוד. המשיכה שיש למזרח היא בין השאר לאנרגיות האדירות הרוחניות שיש שם, שאנשים נמשכים אל האנרגיות האדירות האלה של... גם לארץ זה נכנס. מול הישיבה של אחת הישיבות שלמדתי בה בגוש דן, היה דירה של איזה כמה יוצא קטות מהמזרח, שהקימו שם דירה, שעשו שם כל מיני דברים, כתורת כזה, כל מיני דברים, אבל היה שם תופעות שלא נורמליות. אנשים עפו שם באוויר, היו מרימים שם ככה אנשים.
באמת.
כן, יש דברים כאלה. זה חוזר לעולם, יש אנרגיות של תאומה מאוד מאוד גדולות.
אבל זה לא כאילו, אנחנו צריכים להביא את כל העולם לאמונה באל אחד, וזה... אם אתם לא רואים שהנה התקדמנו, מפעם היו עובדים עבודה זרה, עכשיו רוב הדתות מאמינות באל אחד.
גם עובדי עבודה זרה היום, הם רובם, גם הבודהיסטים וההינדואיסטים, הם מאמינים בסוף באל אחד. תשאיר אותם בסוף מה מעל, יש שם אל אחד. משהו בעולם יזדקף. אבל המשיכה האדירה לקרבה לאלוקים היא הולכת וחוזרת לעולם. זה בצד אחד חוזר, וזה חוזר באנרגיות מאוד חזקות. מי שקצת מכירה את הסיפור של המזרח, המשיכה האדירה שיש לשם, זה בין השאר בשבילנו. יש אנשים שחיים חיים מאוד רוחניים, וזה מושך את רוחניים, אני מתכוון לאו דווקא אמוניים. רוחניים הכוונה היא שאנשים מחפשים את האנרגיות של קרבה למשהו מוחלט, אל האינסוף. יש משיכה מאוד חזקה לשם, זה חוזר לעולם, ויחד עם זה גם חוזר כוח הדמיון. כוח הדמיון זה כוח שהעולם בכללו כמעט זנח אותו במשך אלפי שנים, לא רק בעם ישראל, בעולם בכללו. גם ביוון, יחד עם חורבן בית המקדש הראשון, הרציונליזם הלך ועלה. הפילוסופים הראשונים של יוון התחילו את התיאוריות שלהם בחורבן בית המקדש הראשון, וכל הציוריות, העולם הדמיוני קיבל חשיבות משנית ביחס לשכל שתפס את החזית. והיום, עם כל האמצעים הטכנולוגיים, הוויזואליים שכל כך מתרחבים, תרבות הדמיון הופכת להיות מגה תרבות. ואנחנו מתמודדים עם צונמי של התמכרות לכוח הדמיון, שזה בא ידי ביטוי בהרבה מאוד אומנויות, אבל גם בהרבה מאוד סרטים, עד כמעט שאנשים הולכים ללכת עם משקפיים כאלה, שהם יראו, יחיו בסרט אשכרה, יחיו ברחוב, יחיו באיזה סרט משל עצמם. זה כוח שחוזר לעולם. כל פעם שעם ישראל צריך לחזור לאיזה כוח שלו, הכוח הזה מופיע בצורה ראשונית כקליפה, כמו שקליפה קודמת לפרי, כשפרי גדל משרתה פעם תפוז גדל או רימון, הרבה פרות וככה הם גדלים, בהתחלה הם רק קליפה. לאט לאט בתוך הקליפה הזאת הולך ונוצר הפרי. ככה זה גם מופיע בעולם, גם הפמיניזם זה גם קשור לעניין הזה שהוא מופיע כמו קליפה, זו תופעה חיובית מאוד שצריכה לצמוח מבפנים של מעמד האישה, שהוא נוגע לדברים מאוד עליונים של תיקון הלבנה. ויש הרבה תופעות בעולם שמתחילות בצורה שלילית והן בתוכה מתחבא גרעין מאוד מאוד חיובי. חלק מזה זה החזרה לעבודה זרה, לאנרגיות של העבודה זרה ולאנרגיות של כוח הדמיון. זה רק בגלל שאנחנו הולכים לחזור לתקופה שיש בה עוצמות אדירות של כוח נבואה וכוח משיכה לאלוקים, ואנחנו נצטרך הרבה מאוד לעבוד על איך לסדר את הכוחות האלה הפעם ולא ליפול לאותן טעויות של אבותינו ואבות אבותינו שהעבודה זרה שתפה אותם, והפעם לא לחזור על טעויות.
יש כוחות שעולים שהמטרה שלהם זה דווקא שזה משהו שהוא לא כאילו
בסדר
נאור, שמעת?
נכון, אם יש משהו בעולם שהוא
זה אומר שכל דבר אנחנו צריכים להוציא ממנו טעו, כל דבר שיש כאן?
כל דבר בעולם יש לו צל ואור, אין תכונה שיש לה עוצמה שאין לה חיסרון. אדם יש לו שליטה, כוח מנהיגות גדול, זה גם צל שהוא לפעמים יכול לנצל את הכוח ולרעה. אדם יש לו ענווה, זה כוח טוב, נכון? כוח של תמיד הוא כוח הקשבה גדול. הצל של זה שעלול להיות אדם שהוא מתבטל, שאין לו עמידה עצמית. כל כוח בעולם שניתן לבן אדם יש לזה אור וצל.
אבל
כן.
מה הכוח החיובי של הדמיון? זה קשור לנבואה?
כן, דן הנביאים אדמה. הנבואה זה בעצם שאתה פוגש את אלוקים לא רק דרך השכל שלך, כמו שאנחנו היום רוב העיסוק שלנו בעבודת השם הוא במרחב של השכל ושל הלימוד. אבל כשהילד שלך יקום בבוקר ויתגלגל על השטיח ויגיד כה אמר השם, זה לא כי הוא עכשיו פתר את התשבץ במתמטיקה, זה כי הוא חווה את זה בחושים שלו, ואין לנו היום את הכוח הזה עדיין.
להגיד
שיצר הרע
זה הכוחות שיש בנו, זה בעצם להגיד שהכל רע בבסיס שלו.
זה לא שהכל רע בבסיס שלו, אלא שהכל מופיע בהתחלה בצורה לא מבוררת. כבר אמרנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם מתוהו ובוהו. כלומר, היצירה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? זה עוצמות אדירות, אבל בלי סדר. תוהו ובוהו זה עוצמה אדירה. תוהו ובוהו וחושך פני תהום. חז"ל אומרים שזה, בעלי הסוד אומרים, שתוהו ובוהו זה עוצמות אדירות של אור, עם כלים שלא יכולים להכיל אותם, ויש איזה פיצוץ. ולאט לאט אנחנו לוקחים את אותם אנרגיות ולומדים איך לכוון אותם. גם ילד קטן מופיע בעולם עם עוצמות אדירות, אבל בצורה ממש לא מאורגנת ולא מתוקנת. ועם הזמן, הוא לומד איך לסדר את זה, לארגן את הכוחות שלו, איך ליצור איפוקים, לדחות סיפוקים, כל מיני כלים כדי לסדר את האנרגיות שלו בצורה מתוקנת בעולם. אבל האנרגיות של הילד הם אלה שיעזרו לו גם כשהוא יהיה מבוגר, להניע מפעלים גדולים מאוד לתיקון העולם. אותם אנרגיות של ילד, כמו שאומרים הפסיכולוגים, לא מזיק, לא יועיל. נכון? בדיוק, למלם. מי שאין לו אנרגיות של נזק, אין לו גם נזק, אנרגיות של תיקון, הוא לא יעשה משהו משמעותי. אבל ילד שהוא מלא אנרגיות, אז נכון, זה בהתחלה קשה להורים שלו, וזה קשה יותר בחינוך שלו, אבל כשהוא יעשה משהו, כשהוא יכוון את הכוחות האלה בצורה נכונה, הוא יביא אינסוף של טובה לעולם. לכן עיקר העבודה שלנו זה לסדר את הכוחות. מה שאמרתי מקודם, שאין אור בלי צל, ואין צל בלי אור, זה... יש לזה הרבה השלכות. אני קצת חורג מהנושא שלנו, פשוט כי זה נקודה שאם מפנימים אותה, היא נותנת הרבה מאוד סבלנות ביחסי אנוש, ומועילה גם מאוד בזוגיות. אני אתן דוגמה, אתמול הגיע איזה תלמיד בוגר שלי, הגיע למכינה, הוא עכשיו בצבא, נשוי, ותאר לי את ההתמודדות שיש לו עם אשתו. הוא אמר, האם זה בסדר שאני מבקר אותה על איזו תכונה שיש לה, שממש מציקה לי, ממש מפריעה לי. אמרתי לו שבזוגיות אני מאמין שאין שום מקום לביקורת, אפילו לא קצת, אפילו לא ברמז. אין ביקורות בזוגיות. יש רק לבטא אם משהו קשה לך, אם משהו לא נעים לך. נגיד, אם לא נעים לך שהיא אומרת לך ככה או ככה, אתה יכול להגיד לה, לא נעים לי שאת אומרת לי ככה או ככה. אבל להגיד לה, אני לא אוהב שאת כזאת וכזאת, או אני רוצה שתשני את המידה הזאת והזאת, אין מקום לזה. כי נכנסת לתוך המרחב שלה, וזה אין לך זכות. אתה יכול להגיד, לא נעים לך. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? יש דברים שבעקיפין פוגעים בי, למשל, הסוגיה שהוא בא איתה, זה ש... היא נגיד, היא קצת מתעצלת, היא לא עושה את התואר שהיא עכשיו באמצע הלימודים, היא דוחה עוד שנה, ועוד מעט יש להם כבר ילדים, והיא תתקע עם זה, ויהיה להם בעיות בפרנסה. והוא אומר כאילו, בסוף זה עניין שלה, עד כמה מהר היא עושה את התואר, אבל זה ממש מפריע לי שהיא לא הולכת לכל השיעורים, ועושה את המבחנים, וכבר מסיימת עם הסיפור הזה. אז הוא אומר, זה בעקיפין זה גם יפגע בי, אבל... אמרתי, אז תדבר איתה בעקיפין. אז תגיד לה, זה... איך אנחנו מתמודדים עם הפרנסה שנה הבאה, שאני משתחרר, ואני רק אתחיל ללמוד מקצוע, ודאי לנו זה, תדבר איתה על זה. ואני לגעת לבד תגיד, אני צריכה לסיים את התואר, אבל אל תגיד אף פעם לה ככה. אז אמר לי, טוב, קיבלתי. אבל מה אני עושה שבתוך הלב אני מבקר אותה? אז אני לא אגיד לה, אבל בתוך הלב שלי אני אסתכל עליה בביקורת. אז אמרתי לו בדיוק מה שאמרנו עכשיו. אין צל בלי אור, ואין אור בלי צל. ואם אתה רואה שיש לה צל, שיש לה מידה מסוימת שאתה לא אוהב, מה האור של זה? בוא נתבונן ביחד. זה היה לתוך שנייה, הוא אמר. ברור. היא ספונטנית, היא זורמת, היא משוחררת, היא לא אוהבת מסגרות, היא אף פעם לא אוהבה מסגרות. אבל זה כל החן שלה. שהיא לא משוחרר, היא עצמאית. מה שהיא עושה, היא עושה רק מתוך אהבה, והיא עושה את זה מעולה. אתה אומר מעולה? נכון, בגלל זה אתה אוהב אותה. נכון? בסדר, יש לה גם צל. מה אתה רוצה? לא, בוא נגיד עכשיו, אם אתה רוצה לוותר על הכל, שלא יהיה לה לא את התכונה הזאת ולא את הצל של זה? לא. אז ככה היא קיבלה מהשמיים, היא קיבלה אור גדול מאוד, וצל גדול מאוד, ככה זה, בעיניך. עכשיו, אתה לא יכול לבקר, אתה יכול לעזור לה, זה כן. לעזור לה איך להתמודד עם הצל. להגיד, אם תרצי, כל עבודה שיש לך, בתואר, אני לרשותך, אני אשמח לעזור לך. אם תרצי שאני אפנה לך את הזמן כדי לנסוע לקורס, אני אעשה הכל בשבילך. אבל להיכנס לתוך הצל שלה ולהגיד לה למה את כזאת, זה לא יפה. זה גם לא לראות אותה בתמונה השלמה שלה. זה לראות רק את הצל ולעשות מזה את חזות הכל. בסדר? זה נכון בכל יחסי אנוש. אין אדם בעולם שהצל שאת רואה בו לא מסתיר איזה אור מאחוריו. אין דבר כזה. ולכל אדם יש חסרונות ויתרונות. ואם מפריע לנו משהו באיזה אדם מלידינו שהוא מתנהג באופן מסוים ויש לו איזה חיסרון, אנחנו צריכים פשוט להסתכל, וזה די קל לעשות את זה, כי יש קשר בין הצל לאור. זה לא... רק כמו שאומר רבי נחמן, תחפשי את הנקודה הטובה שיש לו. אז הוא הניח תפילין בבוקר והוא עשה את זה הכנסת אורחים אתמול. זה לא, זה בתוך הצל, הצל הזה בעצמו, המידה הזאת בעצמה היא, היא, היא נגטיב של, היא הצל של המידה הטובה שיש לו, שכשהיא עוברת את המידה שלה זה מגיע למצב הזה. אז אדם שיש לו, נגיד, מה נתאר אחד הפוך מאשתו של התלמיד, אחד שהיא נורא הולכת לכל מבחן ויקית ועושה הכל בזמן וכל מבחן עובר, כן, אז היא לא יודעת לזרום איתו כשיש לו קצת חוש הומור, היא לא מבינה את הבדיחות שלו, לא יודע מה, אז יש לה גם את הצל שלה. אז אחד מפריע לו הצל הזה, אחד מפריע לו הצל הזה, אז תראה את האור שיש מאחוריה.
אבל מה טוב נגיד בעצלנות?
אבל אמרנו, נגיד בדוגמה כזאת, עצלנות היא מסתירה איזשהו יכולת נוכחות מאוד גבוהה, או יכולת, תלוי איזה סוג עצלנות, יש כל מיני סוגים של עצלנות. יש עצלנות שבאה מעצבות, והיא לא בהכרח יש לה אור. הרב קוק אומר שלכל המידות יש אור, חוץ ממידה אחת, עצבות. עצבות זה מידה היחידה שאין לה שורש בקדושה. אתם רוצות לראות את זה? תראו את זה
בגירוש, לא?
זה אותו דבר. תראו את זה בעוד איזה שלושה עמודים, אני קורא לכם, מי שרוצה לך לראות. אורות הקודש עמוד רשמון ג' זה בעמוד, כאילו דפדפו עוד, לא לעמוד הזה שאנחנו בו, עוד אחד קדימה ועוד אחד אחריו. אורות עמוד הקודש, אורות הקודש עמוד רשמון ג' שורש המידות והעצבות.
כן.
כל המידות, כל המידות אפשר להעלותן מפני שיש להם שורש בקדושה, חוץ מהעצבות שאין לה שורש כלל, כי עוז וחדווה במקומו, וצריכים להעלות את סיבתה, וכיוון שהשורש מתעלה גם היא עולה. והשורש של העצבות הוא או גאווה או כעס או דאגה הבאה מסיבתה וכיוצא. אני נוסע קצת יותר ל... אתם רוצות קצת להעמיק בסוגיה של העצבות, או שנמשיך בנושא שלנו?
כן.
כן? נגיע, נשמור את זה. התלבטתי אם להיכנס. העמוד הזה הוא עוסק יותר בפרטים של מידות ספציפיות כמו פחד. העמוד הזה עוסק יותר במידות ספציפיות כמו פחד, או כמו כל מיני מידות שלפעמים יותר קשה לראות את האור שמסתתר מאחוריהם. כעס. אז לא הייתי בטוח שאני נעמיק בו. אפשר אולי נחזור לזה. אני אשלים את האמירה, אבל השם טוב אומר, במקום אחר, שמה שנאמר אצל אהרון הכהן, נסה לקשור את זה לחנוכה, מה שנאמר אצל אהרון הכהן בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, זה שנרות זה מידות, שבעת קני המנורה זה שבעת המידות. יש לנו במבנה האישיות שנדבר עליו בעתיד שנלמד בעזרת השם חב"ד, יש לנו חוכמה, בינה ודעת, שזה יותר קשור לתחום של המוחים שלנו. למדתם את זה? אז מה שבעת המידות? בואו נראה אתכם.
חסד, גבורה,
פרק. כתובות על הלוח?
הרגע מחקו.
חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. שבע מידות. ושבעת המידות האלה, אומר הבעל שם טוב, הם קני המנורה. וצריך להעלות את הנרות. אתה יכול, צריך להעלות את הנרות. מה המידות? עוד נלמד אותם. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אלה שורשים של כל המידות. יש חסד שבחסד, יש גבורה שבחסד. מתפצל להרבה מאוד מידות. כמה זה יוצא סך הכל? 7 כפול 7. 49, מה המידה 50 שאנחנו לא מנסים לרומם אותה? זה נקרא שער ענון בקליפה. יש שער ענון בקדושה, יש שער ענון בקליפה, לכן כתוב שם ישראל שקע במצרים ממתת שערי תאומה. עוד שעוד מידה רעה ועוד מידה רעה ועוד מידה רעה, ברוך השם לא שקעו במידה 50, שזה ייאוש. ויאמן העם, כתוב ויאמן העם, ידע משה רבנו שהם לא מיואשים. עצבות ברוך השם לא, אז אפשר לגאול אותם. אם חס וחלילה היו שוקים במידת העצבות, כך אומר רבי נחמן, שזה המידה הכי נמוכה בתאומה, זה תאום הרבה, זה תאום גדול שקשה לצאת ממנו. כן, השורש בקדושה.
הרב, הרב אמר שכל מידה, כאילו, מה
כל אחת משבעת המידות, הן אבות המידות, אנחנו נלמד אותן, מהי כל מידה. אבל אומר הבעל שם טוב, כשאנחנו מדליקים את הנרות, אנחנו רוצים להאיר את המידות שלנו, שיהיו מידות מהירות, מידות טובות. צריך להעלות אותן, בהעלותך את הנרות. נקרא בלשון חז"ל להטיב את הנרות, או להעלות את הנרות. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אתה צריך להעלות אותן. מה זה להעלות אותן? לחפש בכל מידה מה השורש הקדוש שלה. איך אתה יכול להראות אותה אל מול פני המנורה, לחבר אותה אל האחד, לחבר אותה אל הטוב, לראות איך יש בה נקודה טובה, ואז הנרות יעלו מאליהם, ואז המידות יהיו מתוקנות מאליהם, יאירו שבעת הנרות, אז הנרות יאירו. צעדי עבודת הדלקת המנורה. אותו דבר בהדלקת המנורה האישיותית שלך. יש לנו שבע מידות באישיות, במקום לסתור אותם, להיאבק בהם, להילחם בהם, זה נר שמסכסך עם הפתילה, נר כזה שדולק בקושי וכל מיני נאבק בפתילה. כדי להעלות את זה אתה צריך פשוט לראות את היופי שיש, את הנקודה הטובה שיש, ואתה מצליח לראות את הנקודה הטובה שיש במידה, את השורש הטוב שלה, אתה יכול להעלות אותה. אני מדלג קצת על איך שהמגיד הסביר פה את הגמרא, למרות שזה נחמד, ואני מדלג לו ונמצא. ונמצא באמת שהיצר הרע, בסוף הדברים של אור החיים, חזרתי לפסקה הראשונית, הראשונה. ונמצא באמת שהיצר הרע, זה טעות פה, שהיצר הרע הוא העיקר שיקח התלהבות היצר לעבודת השם יתברך, והתורה הוא המורה דרך, הוא באמת כמו תבליט. עד כאן דבריו בקיצור. בסדר? אז זה מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על שלב ההכנעה, שלב ההבדלה. עכשיו אנחנו בעצם לומדים ששלב ההמתקה הוא העיקר. השלב הזה שאתה מעלה את המידה לשורשה, מה שהדגמנו בפעמים קודמות. איך אתה לוקח את אותו שורש של המידה, אותו שורש קדוש שיש למידה. יש פה הנחת מוצא מאוד חשובה, שאין דבר בעולם בלי חיות אלוקית. הנחת המוצא של כל הלימוד שלנו, של כל מה שמדבר פה בעל שם טוב על המידות, ומתחיל מתוך באמת השורש השורשים, היסוד של תורת החסידות, שאין עוד מלבדו. אין דבר במציאות שכבוד השם לא מחיה אותו, שאור השם לא מחיה אותו. אין דבר כזה. מה? נכון, זה חורז את כל את עיקר החסידות. זה גם הגר"א, כשהוא חלק על הבעל שם טוב, הוא אמר שזה הנקודה שבשורש יש ביניהם איזושהי מחלוקת. הבעל שם טוב אומר אין עוד מלבדו כפשוטו, ומלוא כל הארץ, ולית אתר פנוי מנה, אין מקום פנוי מהשם. והגר"א אומר אין מקום פנוי מכבודו והשגחתו. צריך פעם אחת יותר להעמיק מה ההבדל בין זה לזה. חיבדתי מהם לעשות לכם שיעור, להמשיך בחסידות מה שלמדנו, או לעשות שיעור על יד כיסלב, על במכינה בדרך כלל אני עושה שיעור למה אני לא חוגג את יד כיסלב. מה זה מבאס את כולם, השנה עשיתי את זה רק אחרי יד כיסלב, לא להרוס להם, אבל התלבטתי לעשות גם לכם את זה. אחרי זה אמרתי, אנחנו באמצע הנושא נסיים אותו, ואחרי חנוכה נקדיש לזה איזה לימוד. למה אחרי הכל אני לא מרגיש מזוהה עם למרות שאני מלמד חסידות ואוהב מאוד חסידות ועוד מושפע מתורת החסידות, אני לא מגדיר את עצמי כ חסיד חב"ד או חסיד ברסלב או כל דבר כזה. יש לזה סיבה.
יד כיסלב זה בעיקר של חב"ד.
נכון.
כל החסידים שהיו בו יריד לא היה להאמן.
כי זה אירוע שחב"ד ארגנו, אבל בעיקרון יש לזה
עניינים. אני לא יודע, זה מדבר על זה. בסדר? אני קצת קיצוני בזה, אבל אני אומר שמי שחוגג את יום העצמאות, אז לא שייך לחגוג את יד כיסלב. מי שחוגג את כיסלב, יכול לא לחגוג יום העצמאות. מי שחוגג יום העצמאות, לא שייך גם וגם. אשאיר אתכם במתח, אחרי אחד אחר. איפה? מה שאמרנו עכשיו, זה עוסק בשלב ההמתקה. שלב ההמתקה זה כבר השלב שאת מוצאת את הצד המתוק שיש במידה, כן, ומצליחה להמתיק אותו, להשתמש בו. להמתיק אוכל, כשהגמרא, למשל במסכת שבת, משתמשת במושג המתקה, ביחס לאוכל, למשל הגמרא אומרת שסלק, צריך לבשל אותו הרבה כדי שיתמתק. מה זאת אומרת שצריך לבשל סלק הרבה כדי שיתמתק? את אוכל בסוף את הסלק. אבל הבישול הזה מרקח אותו, מעדן אותו, ואת אוכלת אותו בסוף, אבל בטעם אחר. זה מה שצריך לעשות ליצירה, למתק אותו, זה שלב ההמתקה. זה כמו תבלין, לשים עליו איזה משהו שהוא עצמו יהיה אחר, אבל הוא יהיה לו טעם אחר, יהיה לו משמעות אחרת. אז למה איך הגעתי ליד כיסלב? שאין לו מידות זה שורש החסיד. עכשיו, כשזה מגיע לתחום המידות, זה אומר שאין מידה רעה, כי אין לו מלבדו. אז מה זה אומר? שאין לו מלבדו כפשוטו, ואם יש לי חלילה מידות רעות, אז זה גילוי אלוקי, אני צריך לתת לזה לגיטימציה? חס ושלום. יש את הצד שאין לו מלבדו, אבל בסוף, גם הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים שבהם הוא מתגלה במציאות. באופן נסתר, באופן מקיף, הכל יש בו חיות אלוקית. אבל באופן גלוי, יש הדרגה. יש דברים שמתגלים כטובים, יש דברים שמתגלים כפחות טובים. יש מקומות שהם טומאה, יש דברים שהם ממש עבודה זרה. בצד הגלוי של העולם, וזה בהקשר הזה, היה מחלוקת קצת עם החסידות, עד כמה הם מבליטים, מדגישים את הנקודה הזאת, שיש גם הדרגה במציאות. הקדוש ברוך הוא מתגלה, לפעמים הוא מסתתר, לפעמים הוא מתגלה. למרות שהוא מחיה את הכל. אבל בכל זאת, האמירה שלו מלבדו דחקה את החסידים להגיד שכל מידה ומידה, עבודת השם שלי איתה זה לגלות את החיות האלוקית שמסתתרת בה. בכלל בעולם יש לי עבודת השם מאוד חשובה, לחפש את החיות האלוקית שנמצאת בתוך כל דבר ודבר. אז אם זה בהשגחה אלוקית, זה לחפש אם קורה לאדם מקרים לא נעימים, תקופות קשות, לחפש את הטוב האלוקי שמסתתר מאחורי כל הסיפור. ואם זה בתחום המידות, לחפש את הנקודה הטובה שמסתתרת מאחורי אותה מידה לא טובה. וזה יהיה לא רק עבודה של איך אני מתקן את המידות שלי ברמת הבן אדם לחברו, או ברמה של התיקון האישיותי. כשאדם עושה את זה, הוא בעצם מגלה אלוקות. הוא מגלה את החיות האלוקית שמסתתרת מאחורי אותה מידה רעה. זה ועדת השם מאוד עליונה. לחפש בתוך כל מידה שיש לך, מה החיות האלוקית שמחיה אותה, מה הטוב שמסתתר בה. בסדר? לכן השלב הזה של המתקה הוא השלב האידיאלי, הוא השלב של התיקון. הרב קוק, אני מדלג איתכם לפסקה בתחילת העמוד הבא, שהרב קוק אומר שהעבודה הזאת היא ייחודית, או היא נפתחת לנו בצורה מאוד משמעותית, דווקא בארץ ישראל. השיבה לארץ נותנת לנו יכולת לעבוד השם הרבה יותר בדרך הזאת של המתקה מאשר בצורה של הכנעה. תקופות אחרות להיסטוריה עבדנו את השם יותר בהכנעה. החזרה לארץ ישראל מותחת לנו תדלת לעבוד את השם יותר בשמחה ובהמתקה. ורזכרנו פעם אחת את זה שהזוהר הקדוש אומר, מקשה סלירה בין שתי פסוקים, אחת פרשת במדבר, ואומר פסוק אחד אומר עבדו את השם ביראה וגילו בירדה, פסוק אחד אומר עבדו את השם בשמחה ובאו לפניו ירננה. אז איך צריך לעבוד את השם? בשמחה או ביראה? אז הזוהר הקדוש אומר, ואני אקרא לכם אותו. אתם לא זוכרות מה דיברנו על זה? בתחילת שנה למדנו מה עונג והשמחה.
שמחה שמגיעה לתוך
מלחמת. לא.
דיברנו שיש בלב מצד אחד.
לא, זה בתניה, זה לא אני, נראיתי אתכם.
לא, שזה אדם כאילו שבכל שהוא ירד שם, זה יותר שמח.
הזכרנו את זה, אבל הזכרנו את זה, אבל אמרנו את זה בתור תירוץ אפשרי, אז לא, אתם בתור תירוץ אחר. אני אקרא לכם את זה. רבי אלעזר אמר, שמחו את ירושלים. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. היינו דכתיב, אני אקרא לכם ישר בעברית, זהו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. כתוב, פסוק אומר, שמחו את ירושלים. אומר רבי אלעזר, רבי אלעזר בזוהר, מי זה? מי זה רבי אלעזר בספר הזוהר? הבן של רשב"י. והוא אומר, הפסוק אומר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. זה מזכיר לי פסוק אחר, זהו שכתוב, עבדו את השם בשמחה. ויש פה סתירה, כתוב אחד אומר, עבדו את השם בשמחה, וכתוב אחד אומר, עבדו את השם ביראה וגילו בירדה. מה בין זה לזה? מה בין אי לאי? למה פה ביראה ופה בשמחה? אלא כאן בזמן שישראל שרויים בארץ הקודש. כאן בזימלה די ישראל שרן בערה קדישה. כאן בזמן שישראל נמצאים בארץ אחרת. עבדו את השם ביראה, זה כשכנסת ישראל נמצאת בגלות בין העמים. אמר רבי יהודה, זהו שכתוב, כי בשמחה תצאו, תצאו מן הגלות, וזה נקרא שמחה. בסדר, אז הזוהר אומר שהחלוקה בין הפסוקים היא פשוטה. בזמן שעם ישראל נמצאים על אדמתם, עבודת השם צריכה להיות יותר בשמחה. בזמן שעם ישראל נמצאים בגלות, יש יותר מרכיב של יראה. זה פתוח לי פה, כי השבוע, כמו פה, אז אני מעריך כמו אצלכם, הם אצלי כל התלמידים הלכו למבחני טניה, וקיבלו ספרים יפה מאוד, חצי בוקסה מילו, רק ממה שקיבלו שם. ואחד פתח לי פרק כפתת בטניה, פרק כפתת, פרק למד, מי שמכם מגיע לזה? או שאתם לא לומדות את הטניה עצמו, רק את הקיצורים?
בפרק ב'
מה, בשיעור? בשיעור שיש לכם? אבל לא עשיתם את המבחנים בבנייני האומה? לא נתנו?
למדרשות לא נתנו
לשנה. מעניין למה. רק לבוגרות. אבל אצלנו היה חופשי, כל החברים מהכיתה ניגשו, קיבלו כל אחד שובר של 400 שקל, וקנו ספרים. אבל היה מבחן קצת קשה, אבל הם למדו יפה. ואחד מהם שאל אותי למה פרק למד ופרק כפתת בתניה, כפתת למד למד א', זה פרקים קצת, אנחנו לא נלמד אותם, אני לא יודע עד כמה נעסוק בתניה, כי יש לכם כבר שיעור בתניה, אבל הפרקים האלה זה פרקים שקצת בא לתניה, מה שנקרא מבטש את האדם. זאת אומרת, זה מבטש? נכנס בך, כן. הוא מביא קטע מהזוהר שאומר, בארמית, עד לא סליק בנאורה מבטשים לעץ, שלא עולה בו האש, מבטשים אותו. אם יש לך עץ בתנור, והוא לא מצליח להידלק, אז הוא במדורת לג בעומר, הוא לא, הוא גזע כזה גדול, כזה גס, לא מצליח להידלק, כמה ששמים לו זרדים מתחת וזה לא נדלק, אז מה צריך לעשות לו? לוקחים איזה גרזן, מבטשים אותו, ואז קצת צודק אותו, ויש חללים של חמצן בתוכו שיכולים להיכנס בתוכו חומר בהירה, ואז הוא נדלק יותר בקלות. אז אומר הזוהר, זה כלל, עץ שלא נדלק מבטשים אותו. עץ זה משל אל הגוף, ואם אתה לא נדלק בעבודת השם, אז צריך קצת לבטש אותך. וככה מה שעושה שם בעל התניה, הוא קצת מבטש את הבן אדם, אומר לו איפה אתה נמצא ומה עם הנשמה שלך מסכנה, הוא קצת נכנס בו בן אדם. יש שניים שלושה פרקים ובתוך פרקים שהוא עוסק במידת השמחה, הוא אומר את המשפט שהזכרת מקודם, שיש בלב שני צדדים של שמחה ושל צער. אבל שם הוא נכנס בבן אדם. אז שאל אותי מישהו שיש לו קצת משיכה למקומות כאלה של ביטוש, הוא אמר, למה אנחנו במכינה לא מספיק מבטשים את התלמידים, למה לא נכנסים בהם מספיק שיעורי ככה מוסר, ככה חריפים. תראה, הוא אומר, קראתי את זה, גם דברים ממש יפים יש שם, וגם חיזק אותי. אמרתי, אני לא רוצה להחליש אותך, אבל תדע שאנחנו, הדרך שלנו היא יותר, למה לא בדיוק פתחתי לו את הזוהר הזה, לכן זה פתוח לי עכשיו, כדי לקרוא איתו את זה, שבאמת יש מנגינות שונות. בחוץ לארץ יש מנגינה יותר של יראה ושל ביטוש, בארץ ישראל משהו בדיסק משתנה, משהו בתאורה משתנה. פה עובדים יותר על שמחה. זה קשור מאוד, אני נותן את זה כהקדמה למה שנלמד עכשיו, נקרא עכשיו מעקבי הצון, זה קטע מתוך מאמר הדור שאתם בטוח מכירות, ויש פה הגדרה של הרב קוק, מהי עבודת השם ועבודת המידות היותר עליונה, ואיפה היא נפתחת לנו, דווקא בארץ ישראל נפתחת למונגשת לכל אדם. אז הרב אומר ככה, עקבי הצון עמוד קוף י' ד', התחייה של השבת לב אבות אל בנים, ולב בנים אל אבותם, יש לכם זה בעמוד הבא. התחייה של השבת לב אבות אל בנים ולב בנים אל אבותם, אי אפשר להיות, כי אם דווקא על ידי אוויר עד ארץ ישראל. נדלג רגע על המשפט הזה, אולי נחזור אליו באמת. כי ההטבה המוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו, היא נכללת בשתי המדרגות הידועות של הישר והכובש. כמו שהאדם היחיד, יש לו שתי מדרגות של הטבה מוסרית, שתי מדרגות בעבודת תיקון המידות שלו ועבודת תיקון המעשים שלו. מדרגה אחת נקראת, הנמוכה נקראת כובש, והמעולה יותר נקראת ישר. הרב מסביר. זה משפט שמתחיל, איזה משפט ארוך יותר, שכשם שאצל הפרט זה ככה, גם אצל הכלל זה ככה. הרב הולך להסביר מה זה אצל הכלל, אבל עכשיו הוא נסביר את הפרט. כשם שהיחיד בשעה שהוא עדיין לא עלה אל מרום פסגת המוסר הגמור, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של הצדק והטוב, אז דרכו הישרה קשה עליו, הוא צריך למלחמות על כל צד, והוא מוכרח להדוח את כוחותיו הרעים לחובשם ולבטלם לפעמים. כן, כשאתה עדיין בשלבי התחלה, זה יכול להיות שלבי התחלה בתחילת הכניסה שלך לעבודת השם, יכול להיות בשלבי התחלה בכל כוח חדש אתה פתאום מגלה שיש לך, השלב ההתחלתי בעידון של אותו כוח ספציפי. יכול להיות שיש אדם שעשה עבודה מוסרית ותיקון המידות הרבה הוא תיקן בעצמו בגיל 20, ובגיל 40 פתאום ניתן לו איזה כוח גדול יותר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, פתאום ניתן לו איזה כוח של שליטה גדול יותר, כוח של אחריות גדול, והרבה אנשים פתאום שרים למשמעתו, יש לו כוח של כבוד, ואת הכוח הזה הוא עוד לא התחיל לזכך. ביחס לאותו כוח הוא צריך בהתחלה לעבוד בצורה של כובש, אבל זה לא התיקון השלם, זה לא העבודה השלמה, אבל זה איננו דרך ההורה עדיין. כי כאשר יוסיף לקח וישתמש בהורה של תורה, מצורף עם המאור השכלי והנטייה הטבעית, זה מה שאמרנו בעלותך את הנרות, יאירו שיבת הנרות. זה קשור אל ההערה, דורש איזו הבנה. הבנה בתורה והבנה בשכל. להסתכל, זה אדם, ילד קטן שאין לו, או אדם שאין לו כל כך הרבה דעת, הדרך היחידה לעבוד איתו זה בדרך של כבישה. זה רק, אין לו דעת, הוא לא יכול לעבוד עם החוכמה, אז אתה צריך לעבוד איתו בצורה של כוחנות. תעשה ככה, אמרתי לך ככה, אל תשאל שאלות. תעשה מה שאמרתי לך. ואם הוא לא שומע, אז בכוח. אבל כשאדם הוא מבין, אז אתה מסביר לו. אתה מסביר לו בשכל שלך, בשכל שלו. למה זה ככה צריך לקרות וככה זה יותר נכון. והוא מבין. אם הוא מבין, הוא יעשה מה שנכון בלי כוחנות. בעבודה הנפשית שלנו, עם המידות שלנו, בשלב שאנחנו עדיין קצת ילדותיים או קצת שבועים בתוך המידות הלא טובות, אז אנחנו צריכים לעבוד בצורה כוחנית. אבל ברגע שאור הדת ואור התורה מאיר על האדם, אז הוא יכול לנסות לכוון את הכוח שלו, הכוח עצמו, לכיוון חיובי, לנתב אותו באופן שלא מוחק אותו, אלא מכוון אותו לדרך הישר. זה מה שהרב אומר, אבל זה איננו דרך ההורה עדיין, כי כאשר יוסיף לקח, לימוד, וישתמש בהורה של תורה, מצורף עם המאור השכלי והנטייה הטבעית, שבלב הישר והתמים שיתעורר יפה, אז ימצא כי הוא איננו צריך כל כך להיות בעל מלחמות. ואם לפעמים יהיה לו צורך במלחמה, יראה גבורה אחרת ולגמרי אחרת, כי לא יכבוש את שום כוח מכוחות נפשו, שיהיו אסורים וכלואים, שלא יעשו מאומה, כי אם ייקחם וישעבדם בחבלי האדם ובעבודות האהבה, אל הטוב ואל היושר, אל מרומי המגמות היותר נסעות, שהם אינם חפצים האלוהים. ועד יצא מכלל עבדות, ויהיה בן חורין, מאושר, עטור בעבדות העליונה שיתרת תפארת, יתרת זהב מזוקק על ראשו. טוב, יש פה כל מיני רמזים שהרב שולח אותנו, אבל באופן פשוט מה שהוא אומר זה שאדם כשהוא כבר ברמה גבוהה יותר של תיקון של כיוון האישיות שלו, ויש לו קשר עם הישרות הטבעית שלו, הוא לא כל מה שהוא חושב זה רק נשלט על ידי הרצונות הלא טובים, אלא יש לו איזו ישרות בסיסית, הוא יכול להתחבר אליה, אז הוא יכול דרכה לתקן את האישיות לא בצורה כוחנית. ואם גם הוא צריך לעשות מאבק מלחמה ביצרה, זה יראה מאבק אחר לגמרי. מאבק שינתב את אותו כוח לקדושה ולא ימחק אותו. הרב אומר בסוף, זה יותר דומה לעבודת בן מאשר לעבודת עבד. יש לנו עבודת שני מודלים של עבודת השם. אם כבנים, אם כעבדים. הרב אומר פה שעבודת השם כעבדים היא עבודת השם שיש בה חוסר הבנה. כמו שעבד הוא לא יותר מדי מבין בענייני הממלכה. הוא לא כל כך מבין למה הוא מצטווח של לעשות א' או ב', אבל כיוון שהוא לא מבין, מה שהוא נצרח זה לעשות מה שאומרים לו, וגם אם זה עכשיו לא בא לו בטוב ולא מתחשק לו, זה מה שהוא יעשה. זה עבד. עבד כיוון שמורחו קטן, וכיוון שרמת ההזדהות שלו עם הממלכה היא נמוכה, אז הוא עושה מה שאומרים לו. אבל ככל שאתה יותר קרוב למדרגת בן ויש לך שייכות רגשית אל התורה, אתה מרגיש כמו בן של אבא שלך, שהרצונות של אבא שלך זה הרצונות שלך. ועוד דבר נוסף אצל בן שהוא גם מבין, בן בשונה מעבד הוא מבין, מסבירים לו. כשאבא אומר לבן שלו אתה יכול לנסוע לירושלים להביא לי משהו, הוא לא אומר לו תעשה ככה וככה, הוא מסביר לו. כשספר תיקוני זוהר מדבר על ההבדל בין עבדים לבנים, אז הוא אומר שבנים מחטטים בגנזי המלך. יש להם רשות להיכנס לגנזי הממלכה, לסודות של הממלכה, הם מבינים מה הולך שם. יש להם הזדהות הרבה יותר גדולה. כשאדם הוא במדרגה כזאת, ובהמשך הדברים הרב אומר, שהמדרגה הזאת נפתחת לנו בארץ ישראל, כל עבודת השם שלו משתנה. כי הוא לומד תורה ועושה מצוות, לא כי מצווים אותו מבחוץ, אלא כי הוא רוצה מבפנים. ממילא, כשהוא בא לתקן איזה מידות, הוא יכול לעמוד מול כל מידה, ולהגיד, רגע, מה בדיוק הבעיה במידה הזאת? למה היא מתגלה באופן שלילי? איזה כוח חיובי יש לי בה? ובצורה תבונית, להעלות אותה למקום הנכון שלה, ולהשתמש בכוח בצורה חיובית. בא עם מקום הרבה יותר שרוצה להבין ולהזדהות, והרצונות שלו, יכול לסמוך על הרצונות שלו. משהו משתנה בחינוך מאז שעלינו לארץ. הרבה דברים משתנים. כל החינוך הוא הרבה יותר במדרגת בנים מאשר מדרגת עבדים. הרבה פחות בכבישה. גם מורים מול ילדים, גם מחנכים מול תלמידים, גם אנחנו מול עצמנו. הרבה פחות כבישה חיצונית. תעשה ככה, אל תעשה ככה. אלא הרבה יותר חינוך, הרבה יותר חנוך לנער על פי דרכו. מה הרצון הפנימי שלו? יש לו רצון אמיתי, רצון טוב, תגלה אותו, תכוון אותו לקדושה. בסדר? ונפתח לנו השער הזה יותר בימינו, בפסקאות הבאות, פעם הבאה נפתח אותם יותר, הרב ייגע במורכבות שיש בימינו, כי זה לא כזה פשוט. עשינו את זה עכשיו חוץ לארץ וארץ ישראל, עירה מול שמחה, כובש מול ישר, זה לא כזה פשוט. גם בארץ ישראל, אנחנו נמצאים עכשיו לא בלי בית מקדש, ועדיין השמש לא זרחה עד הסוף, אנחנו נמצאים קצת באיזה זמן דמדומים כזה, בין השמשות. יש אור, אבל גם יש קצת חושך עדיין. עדיין השמש לא זרחה לחלוטין, וזה יוצר מורכבות, שאנחנו נצטרך קצת לחדד אותה יותר פעמים הבאות, איך אנחנו היום צריכים לשמר עדיין איזושהי התנהלות מסוימת של כיבוש ביחס למידות הרעות שלנו, ויחד עם זה, יחס, זה נכון ביחס למידות רעות, יחס ביחס לתרבות רע, תרבות יוון, תרבות מערבית, כל מיני דברים. עדיין אתה לא נותן דרור לכל הרצונות שלך כי אתה בטוח שאתה ישר. יש לנו מקום של כובש עדיין, אבל גם זורחת השמש לאט לאט. איך לאחוז בשני הדברים האלה? נעסוק בזה פעם הבאה בזאת השם.
תודה רבה.